לא להתפשר ברמה של הסיסמה שהיא בעצם ריקה.
אז בעצם מעבר לדברים שאת מספרת לנו על ינאי, וזה בטוח משאיר ומנציח את הזכרו, את חושבת על ליזום משהו בנושא הזה, או שזה פשוט קריאה שאת קוראת כאן כדי למנוע אולי קורבנות נוספים?
קודם כל מאוד חשוב לי למנוע קורבנות נוספים, בתור אימא שסוברת הכאב ביום יום ולדעת מה זה לאבד ילד, תאמינו לי, אני רוצה לחסוך את זה לכל אימא אחרת בעתיד, ואני מסתכלת על דברים שקורים, ואני מאוד מאוד דואגת שמתוך רצון של למצוא את הפתרון המהיר, אנחנו בעצם יוצרים בעיות שישארו איתנו 15, 20, 30 שנה קדימה. זה שעכשיו יושבים 1.5 מיליון איש ברפיח, מי יפתור לנו את הבעיה הזאת? זו עומדת להיות הבעיה של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, וזה שהמנהיגים שמובילים אותנו לא מוכנים להתמודד ולקחת אחריות על הדבר הזה, זה דבר שמאוד מטריד אותנו, מאוד מאוד מטריד אותי.
כן.
ינאי, קודם כל בתור קצין צעיר, לקח אחריות שהתחילה המתקפה בשביעי באוקטובר, הוא הבין שהטירונים שלו שעמדו בעמדות, לא היה להם את ההכשרה להתמודד עם הסיטואציה, והוא והקצינים האחרים ששרתו איתו רצו לעמדות, והם תפסו את המקומות, והם לקחו את האחריות האישית, כי הם הבינו שזה עליהם, כי הם המנהיגים. עכשיו הם היו בסך הכל ילדים בני 20, ואני רואה שהמנהיגים שלנו היום מביאים אותנו למקום של סיסמאות, אבל שבסופו של דבר יוצרים בעיות שילוו אותנו 10, 20, 30 שנים קדימה. אותם פלסטינים שמגרשים, הם לא עומדים להיעלם. אז מי עומד לטפל בבעיה הזאת? איך זה עומד להיפתר? ואני לא רואה שיש מנהיגות בישראל שבאמת נותנת מענה לשאלות.
אילנה, אני חייב לשאול אותך, אני שומע אותך והדברים נופלים על אוזניים קשובות, אבל אנחנו צריכים גם להסתכל אולי בהקשר הזה על חלק גדול מאוד בעם שמאוד רוצה ניצחון חד משמעי. ולמשל, רק כדי לתת דוגמה, ראינו היום בעת הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים אדם ביסמוט בקרני שומרון, את ההתפרצות של אחיו לעבר השר גנץ, והוא אמר, אל תפסיקו את המלחמה, שהקורבנות לא יהיו לשווא. והשאלה, איך אנחנו יכולים להתמודד כאשר את מעוניינת ומצפה למחשבות יותר מורכבות, כאשר חלק באמת מאוד גדול בעם רוצה ניצחון?
אז קודם כל, אין מי שיותר ממני מבין מה היה המחיר שאנחנו שילמנו בשביל לאוקטובר. כמו הליבי עם המשפחה הזאת, אני מבינה את הכאב שהם עוברים, אני גם עברתי את הכאב הזה, ויש לי עוד 3 ילדים, ואין דבר שמטריד את מנוחתי יותר מאשר לחשוב שהם, יש לי כבר בן נוסף שהתגייס ועוד שני ילדים שעומדים להתגייס ושהם יהיו באותו מצב. אז אין הבדל ביני לבינם מהבחינה הזאת של לדאוג לביטחון, אבל אני חושבת שזה בלבול מאוד גדול שעושים לנו, שעושים משוואה שאו שאנחנו עושים, יש לנו ביטחון והכרעה, או שיש לנו פתרון מדיני. לא, זה לא זה מול זה. אין ביטחון והכרעה בלי פתרון מדיני. זה הסיפור שניסו למכור לנו ב-20 שנה האחרונות. מה אומרים לנו? אפשר להתעלם מהפלסטינים, אפשר להכריע אותם, אפשר להכניע אותם, ואנחנו נקבל ביטחון. בשביעי לאוקטובר ראינו, אין ביטחון. אין, הדבר הזה התנפץ. אין ביטחון בלי שאנחנו מוצאים דרך לחיות ביחד עם הפלסטינים. כל
אילנה, אילנה קמינקה.
שהיה פתרון אחר, אבל אין פתרון כזה, ומי שחושב שיש כזה, לטעמי משלה את עצמו, ועבור הילדים שלי והילדים הקטנים שעכשיו יושבים עם ההורים שלהם, וההורים שלהם מחבקים אותם, אני לא רוצה שהם יהיו בסיטואציה שינאי אבא, אני רוצה שיהיה להם עתיד אחר, ולכן אנחנו חייבים לחשוב אחרת, ולא להמשיך את אותה דרך שלא מובילה אותנו לשום מקום.
אמו של סגן ינאי קמינקה, זכרו לברכה, תודה רבה על הדברים הללו.
תודה רבה לך.
ועכשיו נצטרף להצהרה של שרון שרעבי, אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי וגופתו עדיין שם.
יש להודות בשם המשפחה ובשם משפחות של חטופים לכל העם הזה, שהחל מהשביעי באוקטובר מושיט לנו את ידיו הרחבות והמחבקות, ועוטף אותנו בלב חם. ופשוט לא עוזב אותנו לרגע אחד. מדינת ישראל נמצאת היום בתקופה קריטית, שביטחונה הלאומי וחוסנה החברתי והכלכלי עומדים מפני אתגרים משמעותיים שישפיעו בעיקר על דורות העתיד שלה. לנו, כאזרחי המדינה, ניתן את ההזדמנות להשפיע על ההיסטוריה. ההזדמנות הזו כבר לא תינתן לאותם חטופים שאיבדו את חייהם ולאותם חיילים שנפלו כגיבורים בשדה הקרב. כ10 מיליון איש במדינה, יחד עם עוד עשרות מיליוני ישראלים ולא ישראלים ברחבי העולם, מתפללים ומצפים כדי להשיב 136 קדושים הביתה. זה החוסן הלאומי והערכי שלנו. לאחר השביל העשירי, הטבח הנורא שחווה עם ישראל, הוכרזו על ידי הנהגת המדינה שתי מטרות עיקריות. מטרות על, הגדירו את זה. הראשונה, השבת כל החטופים הביתה בשלום. השנייה, מיטוט חמאס. שוחחתי עם חיילים שנמצאים ברצועת עזה ונלחמים למען ביטחוננו. ושאלתי אותם אם הם מבינים את שתי המטרות שהוגדרו והוכרזו על ידי הנהגת המדינה. הם ציינו שמשימת הצלת החטופים ברורה להם. זה נמצא בכל ליבו של חייל. יש להדגיש שזו משימה קשה, מורכבת, שעד כה לא הניבה תוצאות למעט השבת החטופה אורי מגידיש. בהפוגה מדינית של יצירת עסקאות, החזרנו עד כה 86 ישראלים חטופים בחיים. זה התמרון המדיני שעד כה הניב לעם הזה תוצאות. לגבי המטרה השנייה, שזה מיטוט חמאס, זה יעד ארוך טווח. כך הם ציינו. היעד הזה אינו מאפשר את הישרדותם של החטופים הביתה. את הישרדותם של אותם חטופים בשבי לאורך זמן. איננו מבקשים מקבלי ההחלטות להאיץ או להפסיק את הלחימה בעזה. אנחנו בסך הכל מבקשים לקבל החלטה מיידית ורחבה ככל האפשר כדי להשיב את כל החטופים הביתה בשלום. מחיר חייהם שווה הרבה יותר משחרור מחבלים, ממשלוח של משאיות הומניטריות או מכל מחיר אחר שאינו מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל ולביטחון אזרחיה. עבור יוסי, התשלום הזה כבר מאוחר מדי. כבר להשיבו בחיים לא ניתן. הסכנה הקיומית של מדינת ישראל זה הישארותם של החטופים בשבי החמאס. ההחלטה להחזירם כמעט בכל מחיר היא קריטית לאחדות ישראל, לחוסן הערכי של אזרחיה וחייליה, כדי שידעו שבכל תסריט בו הם ימצאו בשבי האויב, מדינה שלמה לרבות הנהגתה יפעלו ללא דופי כדי להשיבם הביתה בזמן קצר. אני רוצה לפנות לכל מנהיגי העולם, שכתמי הדם של יוסי ושל חטופים אחרים שנרצחו בשבי החמאס, טבועים היטב בדגליהם, שלא עשו די כדי להצילה, ושנתנו לארגון טרור, חמאס, ארגון טרור אסלאמי, לבצע את הפשעים וחסות בצע כסף. ישראל יודעת היטב מי ידידיה, בשעה שהחרב עדיין מונחת על צווארה. ממשלת ישראל, שרים וחברי כנסת, אנו כאזרחים פשוטים, כל העם, מצפה מכם לעמוד איתנו יחד בכל כיכר, בכל צומת, בכל הזדמנות, בכל שעה, כדי לזעוק יחד עמנו למען השבת החטופים הביתה. הערבות ההדדית והאחדות בינינו היא שתנצח כל אויב. אדוני ועמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
אלה היו הדברים של שרון שרבי, אח של יוסי שרבי שנרצח בשבי, גופתו עדיין שם, והמשפחה קמה היום מהשבעה, ולכן היא ביקשה למסור את ההצהרה הזאת.
והאח הנוסף, אלי שרעבי, עדיין חטוף.
כן. כמה הודעות ונשוב.
אתם מאזינים לגלי צהל. זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
אני רבית נחומוביץ', ביתו של אמירם קופר, שחטוף כבר 110 ימים בעזה. אבא, אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שתחזור. אנחנו פשוט לא נפסיק, אוהבים ומתגעגעים.
בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית.
שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, שישי, שבע בערב, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר ומזל מועלם.
גל ג'רסי, ממתי משפחות החטופים, אחרי ששמענו את ההצהרה של שרון, בבקשה. אנחנו לא מצליחים לשמוע את גל ג'רסי, שמצוי במתי משפחות החטופים. אז אנחנו פונים לסגן אלוף דניאל, שהוא מפקד הכשרות הסטיל בבעד זרוע הים. שלום.
ערב טוב, עידן.
ערב טוב. ספר לנו קצת על העשייה שלכם מהשבעה באוקטובר. מה שניתן לספר.
כמובן. החל מתחילת הלחימה אנחנו פורסים בכלל הגזרות, בעיקר ממוקדים ברצועת עזה, פלגת 916 שלנו, שזו פלגת כלי הבט"ש, היא נמצאת על הגבול עם עזה 365 ימים בשנה, ובבוקר הלחימה, בבוקר התקיפה של המחבלים, הם היו גם בקו הגבול, והם הצליחו לחסל מחבלים רבים. היה שם קרב קשה מאוד, ומרבית המחבלים חוסלו, אבל צריך לומר, לצערי, לא כולם.
כן, וכשאתה מסתכל על הפעילות הזאת, אתה היית גם באמת ברגעים הכל כך מכריעים הם בנובה, והכוונתם את אותו חייל שנורא ברגלו. אני מניח שאלה חוויות שתיקח איתך כל הזמן.
נכון. אני אחראי על הכשרת לוחמים, וחלק מהפקודים שלי הם מפקדים, מפקדי צוותים, שהיו כבר לוחמים בספינות, ואחד מהם בזמן חופשת שחרור היה במסיבה, ועברנו שם כמה שעות קשות מאוד, תוך כדי שהוא יוצר איתנו קשר בהודעות בוואטסאפ, ולא מתקשר מחשש שמישהו ישמע את הטלפון או את השיחה, עד שהוא הצליח לשלוח לנו מיקום מדויק, ואנחנו פעלנו המפקדים להחזיר אליו כוחות של יחידות אחרות שהיו במרחב. אני מזכיר, לא כל המידע עדיין היה קיים באותם שעות בבוקר, אבל בהחלט רגעים מאוד קשים שאין לי ספק שאני לא אשכח.
והפעילות של חיל הים עכשיו היא הרי נמשכת כל הזמן, זה לא רק פעילות של ביטחון שוטף, גם פעילות התקפית, מה אתה יכול לספר לנו עליה?
אז חיל הים תוקף מהים ובסיוע יחידות נוספות גם מכווין אש וסוגר מעגלים בצורה מאוד קצרה. למעשה אנחנו שותפים מלאים בתימון ומסעים לכל הצוותי קרב החטיבתיים תוך כדי המשימות שלהם. יש לנו יכולת וזווית שהיא ייחודית למעשה מכיוון מערב לעשות תצפית ולהכווין מקורות שתוקפים. וככה להשמיד מחבלים, כל מחבל שאנחנו צופים בו מהים, בין אם הוא מבצע תצפית, בין אם הוא בדרך לבצע ירי, תוך דקות ספורות ולפעמים גם שניות, מביאים לחיסולו.
והיכולות של הצד השני, היכולות הימיות, הן קיימות עדיין?
מרבית היכולות הושמדו, אני לא יכול לומר שכולן, אבל היו לו יכולות ופגענו בו קשות, בחלקן הוא השתמש גם בימים הראשונים של הלחימה, בין אם זה כלי שיט שדרכם הגיעו מחבלים ובין אם זה צוללנים, צוללי קומנדו שעשו את דרכם לעבר זיקים ושאר היישובים והם חוסלו בים. יחידת סנפיר פועלת במרחב הזה ופלגת 916 שציינתי אותה מקודם.
והיכולות האלה הפתיעו בהתחלה? פתאום גילינו שיש להם סוג של, אנחנו לפחות, אבל יכול להיות שאתם לא, של זרוע ימית לא מבוטלת.
התשובה היא לא הופתענו. יכול להיות שמעט הופתענו מהכמות ומההיקף, אבל לחלוטין לא הופתענו מהיכולת ומהכוונה והרצון שלהם לפעול ולבצע את הפעילות בים. אותם כלים שנמצאים כל השנה בים, הם ירתו אותם, תקפו אותם והשמידו את מרבית המחבלים. אבל הפתעה לא הייתה שם.
ואם אנחנו מדלגים צפונה לגבול הימי עם לבנון, שם ההיערכות היא אחרת?
אז גם שם יש היערכות מסיבית של כלי בטש וגם של ספינות טילים וכלים נוספים. היערכות שמחזיקה במרחב הזה והמטרה שלה זה למנוע ניסיונות כאלה ואחרים של חיזבאללה מהים או מהאוויר לשלוח כלים ולפגוע בנו. אנחנו פרוסים גם במרחב הדרומי ביותר, באילת, ומוכנים גם למשימות שבהמשך לכשנצטרך נטפל גם בהם.
וזה הזמן להודות לך, סגן אלוף דניאל, מפקד פלגת הכשרות הסטיל בבעד זרוע הים. תודה רבה.
ערב טוב, בשורות טובות.
גל ג'רסי, ממתי משפחות החטופים, חוזרים אליך.
כן, שלום עידן. באמת שמענו את הדברים של שרון שרבי שמצייר את הדיוק של מה שצריך להיות מאבק משפחות החטופים. הוא מדבר עסקה בכיר שנוכל עליה, צריכים לעשות אותה עכשיו, כל עוד אנחנו שומרים על ביטחון המדינה. כלומר, יודע שכל עסקה שחולים כמובן תפגע.
כן, גל, אני מצטער מאוד, אבל הקו שלך משובש, ניסיתי לתת את הזדמנות, אבל זה לא יעבוד אם תוכל לתפוס אולי עמדה אחרת. זה קו שידור שעובד על סלולר, על אינטרנט. אם תוכל לשנות מיקום, אנחנו נהיה איתך.
טוב, אנחנו אפשר להגיד שבאופן מובהק, המחאה של המשפחות עלתה בימים האחרונים מדרגה. היא כבר לא מנומסת והיא מבוזרת. אנחנו רואים אותה בכמה מוקדים.
כן, נספר שמחצית בגמר גביע טוטו 0-0 בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. טוב, מיד אנחנו ננסה לעסוק במשהו אולי טיפה יותר מרים את המורל בימים אלה. אולי אומרים שיין ישמח לבב אנוש, ואנחנו נקווה לטפל באירוע הזה. המדובר בפסטיבל יין, ולמרות המלחמה, מייסדי תחרות היין תרווינו, נחושים לקיים את התחרות. אז איתנו שניים, חיים גן, שהוא מייסד התחרות, וגל פאוקר, נכדו של גדעון שנרצח בביתו, והיה ממקימי יקב ניר עוז. שלום לשניכם.
שלום וברכה.
תכף נהיה איתך גל על הסיפור האישי שלך, אבל חיים, קודם כל על התחרות שאתה מתעקש למרות הקשיים לקיים אותה, איך זה הולך לעבוד?
לא קל, נכון, אבל בהחלט אפשרי, גם בתקופה הזאת, נכון שיש מספר בעיות שקשורים ללוגיסטיקה ותעבורה בינלאומית ושופטים בינלאומיים שאולי חוששים, ואולי מדינות מסוימות שזה אולי זה לא הזמן בדיוק בשבילהם לשלוח יין, אבל בהחלט יין זה נחמה, יין זה אומנות, ובהחלט יין זה חלק מהחוסן הלאומי, ומדובר בתעשיית יין ישראלי שכולנו יודעים שהתפתחה ומגיעה למצוינות מיום ליום.
אהבתי שיין הוא חלק מהחוסן הלאומי, אני מוכן לאמץ את זה בכל רגע.
לא, זה חשוב, יין הוא חלק מהחוסן הלאומי, ואני בטוח שגל יצטרך מיד יספר על היקף בניירוז ועל כל החברים שבנו את היקב הקטן והמדהים הזה אי שם, זה גם חלק מהחוסן הלאומי, אז בהחלט כן.
ותגן המשלחות מחול?
לא תגן המשלחות מחול, כנראה מסיבות ברורות כאלה או אחרות. כן, בהחלט קיבלנו מאות ינות מרחבי העולם שנשלחו לתחרות. נכון שחלקם הגיעו מפאת בעיות לוגיסטיות, אבל בהחלט נתאימו 619 ינות, סיימנו אתמול לטעום את כל ה-619 ינות במשך יומיים.
או, עבודה קשה.
כן, זה את יכולה להגיד למיטב ענייני ישראל ומבקרי העם בישראל, 50 במספר, שתאמו כל אחד בין 48 ל-60 ינות ביום.
צריך לומר שאתם יורקים את הטעימה, ואתם לא לוקחים אותה לא ללב ולא לריאות ולא לכבד. אז זה פחות...
אני רק מבקש לקחת את המילה יריקה כמשהו חיובי במקרה הזה.
כן, כן, אתה נמצא בשטח ידידותי, אתה לא צריך חלילה להתכונן, אנחנו מאוד בעניין ואפילו מקנאים קצת.
כן, אני לא יודע מה הכבד שלכם היום, אנחנו 60 ינות ביום, אבל זה כבר לדיון אחר. אבל באמת, מרקקה זה דבר חשוב, זה כלי עזר חשוב לתואם. הם מבחינתנו כמבקרי יין, אין ערך לבליה עצמה ברמת הניתוח של היין. אבל ברשותך, מעבר לכל, אני חושב שזה יותר חשוב, הזמן הזה שאנחנו בתוכו, והזכרנו מילים כמו החוסן, ושמעתי לפני כן שדיברתם על החטופים, ועל מה שקורה. אבל כן, אנחנו ממשיכים לחיות, אנחנו מקדמים תחרות יין, וזה חשוב, אנחנו ביום 50 נפרסם את התוצאות, ונגלה מי היקבים החדשים, המעניינים והמאתגרים בישראל, ואנחנו נמשיך לשתות יין, ואני חושב שזה הזמן לשמוע קצת על יקב ניר עוז, ומה שגל עושה שם.
וגם להעדיף תוצרת מקומית אולי עכשיו.
כן, אני ברשותכם, אני חושב שכדאי להעדיף תוצרת מקומית, אבל אני מבקש גם להודות ליבואני ישראל, זה חשוב. מדובר באלפי משפחות של אנשים שמתעסקים ביבוא של ינות לישראל, שגם הם חלק מהחוסן הלאומי, גם הם ישראלים, ואנחנו צריכים גם לקנות מוצרים שנמצאים על המדף הישראלי. על המדף הישראלי אצל יבואנים מקצועיים, יש המון יבואנים קטנים. בתעשיית העין הישראלית יש 250 יבואנים קטנים שמייבאים בסך הכל 5,000 בקבוקים בשנה.
חיים, אבל נדמה לי שעם כל הכבוד, בוא בכל זאת נדבר גם עם גל, כי אני חושב שיקב ניר עוז בהקשר הזה לעומת היבואנים הוא קצת יותר חשוב לשיחה הזאת. גל, שלום.
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור, ספר לנו על מפעל החיים של סבא שהקים את, מי מקימי יקב ניר עוז?
אז זה התחיל, לפי מה שהבנתי לאחרונה, זה התחיל בשנת 2007. אני זוכר את זה בתור ילד בן 7, אני יליד 2000. וזה התחיל בפנסיה של סבא שלי, החלום שלו, קודם כל החיים של סבא שלי תמיד סבבו סביב... אוכל טוב ויין טוב, הוא מאוד אהב את זה, זה משהו שתמיד הוא דיבר עליו, גם לפני שהם הקימו את היקב. אבל סביב 2007 הם התחילו באמת להריץ את הסיפור הזה, והם לקחו חלקה קטנה מחוץ לקיבוץ, שצופה לרצועה, ונטו בכרם, כרם ענבים, כרם אדומים, ענבים אדומים, ומישהו בעצם מקלט ישן שיצא מכלל שימוש בקיבוץ, הפכו אותו ליקב, וסבא שלי תפקד בתור הקורם והעינן, ובעצם הוא דחף את החלום הזה האישי שלו, ובעזרת כל החברים באמת שהוא גם סחף וגם נסחפו לעניין בטבעיות, הם פשוט קידמו את הרעיון הזה.
כן, זה היה פרויקט של סבא בפנסיה, והוא ממש מת בידיה של סבתא בשבעה באוקטובר. חיים, תן לנו איזה מילה שלך בתור מומחה על יקב נירוז.
אני מודה שאני משוחד, אבל אני אתייחס לזה בצורה מקצועית. גדעון היה גם חבר אישי, קרוב מאוד, לא שותך, אבל יותר חשוב, כשקרה האסון הזה, וגדעון גסף שש שעות בידיה של אורנה, באותו שבוע כשפגשתי את אורנה, במלון כשהייתה עצובה, היא אמרה לי, חיים, היקב נטוש, ומה שעשינו באותו רגע בהוראתה של אורנה, וכמובן שגל הצטרף ורז אבא של גל, הוצאנו קול קורא וביקשנו מעיננים מיידית לנסות ולהגיע ליקב ולטפל ביין. וזה היה מדהים, באמת. ברשותך אני רוצה להחמיא לשני ענני ישראל בכירים, אחד מהם זה מירם הראל, הענן של יקב אמפורה ויקב לוטן, והשני לא פחות ולא יותר מאשר דוקטור ישיב דרורי, יושב ראש פקולטת היין באוניברסיטת אריאל. באמת, בתוך המלחמה הגענו ליקר, טיפלנו ביין, טעמנו את היין, שפצרנו את היין, גידון השאיר את היין במהלך התסיסות, הכל היה באמצע, טיטלנו את היין, ויש יין נפלא בישראל, אז אומרים לו יקר מרוז.
יפה.
טוב, עשית לי חשק לכוס יין דחוף, כן.
לגמרי, אגב, אני ממליץ לכל המאזינים, חברים, תשתו בבקשה כוס יין, זה לטובת ענף היין הישראלי, זה מביא רווחה, זה מביא נחמה.
תודה רבה. חיים גן וגל פאוקר על פסטיבל היין תרווינו, תודה רבה. אנחנו נפרדים כשברקע ארקדי דוכין עם שיר שכתב ממש ביומיים האחרונים לאחר אסון 21 החיילים שנפלו באסון הקריסה.
מביכה שנוצרה ואין מה להגיד, פצועים בנשמה ולא רואים מכאן כלום, וקמים לעבודה וקוראים לזה שגרה, בקושי גשם ישן, גשם של סתם, ילדים למשחק.
העורכת של המשדר הזה היא אריאלה קליין, המפיקות שחר עמית וורדי שפר, על הביצוע הטכני יסמין שעבר, בדיגיטל מיה אורן, מזל מועלם, עידן קפלר. פגש ביום שני הבא.
כן, שיהיה לילה טוב, בשורות טובות.
אמן.
לאט לאט מתפזרים בלטה, דבוקים אל המרקע, לא אומרים שום מילה, לא רואים מכאן כלום, וקמים לעבודה וקוראים לזה שקרה, בקושי גשם ישן.
בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח.
אתם מאזינים לגלי צהל.
נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש. אתם חייבים לשמור על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך. קבלו ארבעה כללי ברזל, חגורת בטיחות בכל נסיעה וחבישת קסדה בכלים הדורשים זאת. עצירה בשולי הכביש רק במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. זכרו, מחכים לכם בבית. סעו בזהירות. הרלב"ד בשיתוף צה"ל.
כשאחד היוצרים המאורחים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי.
1, 2, 3, 4.
מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
פודקאספי, עכשיו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
מיד אחרי החדשות, שירה אביבי ועמית לוי עם הקשב.